אני מבקש היום בשיחה לשתף את הציבור במחשבות והרהורים שהיו לי אחרי הנסיעה לעמונה. ראשית, חשבתי על מדינת ישראל. מדינת ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כלי של אור לגויים. אי אפשר להיות אור לגויים בלי מדינה. מצד אחד זכתה לניסים גדולים ועצומים, עצם קיומה לאחר השואה, ההתפתחות העצומה הנפלאה שהמדינה הזו זכתה בכל התחומים. היה לנו שיחה שבת בוגרים בין יום כיפור לסוכות, היה פה אורח נגיד בנק ישראל לשעבר דוקטור משה מנדלבום, והוא דיבר על הנס הגדול הזה שמדינת ישראל, אפילו מבחינה כלכלית, ממדינה שבתחילת הדרך שכושלת מבחינה כלכלית למעצמה שהיום נחשבת מעצמה כלכלית יותר ממדינות אירופה. אז ניסים ענקיים, ומצד שני קשיים גדולים. מלחמות שמדינת ישראל עברה, פיגועים, לא נשכח את רצח ג' הנערים, מדוע? הרב פרנק בדברים שלו שאל, מדוע עם ישראל לא היה יכול להגיע לארץ ישראל שאין בה את כל הקשיים האלה? מה התפקיד של הקשיים במדינת ישראל? שאל הרב פרנק בדברים שלו, למה השם לא יכל להביא את עם ישראל למדינת ישראל כשאין ערבים, כשאין איום ביטחוני, שכל התקציב יכול ללכת על דברים גדולים ונשגבים, ולא חלק מהתקציב גדול הולך על ביטחון. ואולי נוסיף על השאלה שלו את המלחמה בבפנים. מדינת ישראל נמצאת במלחמה של תרבות. האם הולכת להיות פה מדינת התורה, או האם אנחנו הולכים להיות כמו כל מדינות העולם? מה התוכן הפנימי של המדינה? למה הקדוש ברוך הוא כך צריך להביא את המדינה שלנו? למה אי אפשר להביא אותה בצורה של מגע של כסף? בצורה שמההתחלה ברור שהיא ממלכת כהנים וגוי קדוש? בצורה שהציוויון של המדינה ברור? אם נעבור מהמדינה לאדם הפרטי, מה התפקיד של קשיים אצל אדם? למה הקדוש ברוך הוא מביא קשיים? הרי הקדוש ברוך הוא יכול לברוא לכאורה בהסתכלות שלנו השטחית, אם היינו בורים את העולם היינו בורים אותה יותר טוב, בלי מחלות, בלי תאונות דרכים, בלי קשיים. למה הקדוש ברוך הוא שיכל לברוא הכל לא בורא אותו בצורה כזו? דיסני וורד, הכל יפה, הכל נחמד. מה התפקיד של הקושי, של ההתמודדות? יש חוגים מסוימים שמשנים, מנשים תמיד לעקוף התמודדויות, שלא תהיה שום התמודדות. תנועה דתית לאומית, ברגע שהיא לקחה את עצמה את החיבור עם העם, היא בעצם לקחה על עצמה התמודדות. להיות משפיע ולא להיות מושפע. איך צריך להיות ההתייחסות להתמודדות, לקושי? קושי של מדינה, קושי של אדם פרטי. נעיין בפרשיות שבהם אנחנו נמצאים, אנחנו מגלים משהו, המהר"ל מדבר על זה באריכות, בשפת אמת בלשון שלו. מי שבונה את עם ישראל זה יעקב אבינו, הוא הזרע שלו כולו קדוש, בניגוד לאברהם ויצחק שיש לו זרע קדוש וזרע פסול, והחיים שלו מלאי הסתבכויות. צריך לברוח מעשיו? עשיו רוצה להרוג אותו? מרמה בבחורה, בקבלת הברכה? נלחם עם שרו של עשיו? בחוץ לארץ, מלאי התמודדויות, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אחר כך כל הסיפור של יוסף והצער הגדול שזה מביא לו. למה דווקא מי שמקים את עם ישראל הוא זה שצריך להיות עם כל כך הרבה הסתבכויות? למה אי אפשר שמי שיקים את עם ישראל יהיה לו חיים חלקים, יפים, טובים? כמעט צועק פה את הזעקה שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. נסתכל על האימהות. כל האימהות היו עקרות. למה? כאלה צדיקות צריכות להיות עקרות כל כך הרבה שנים? קדוש ברוך הוא לא יכל בלי זה? לא יכל שדווקא האימהות שבונות את עם ישראל יהיה להם ילדים ישר על ההתחלה? האימהות צריכות להגיד חרפה, הן קוראות לזה חרפה, הן קשה להן עם הדבר הזה. מה קורה פה? חושב שיש פה מהלך מאוד מאוד עמוק שאני רוצה לשתף את הציבור. מדרש אומר על הפרשה שלנו, באנו אל אחיך אל עשיו, והנה הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו, וירא מאוד יעקב מאוד ויצר לו. הוא שומע שעשיו הולך למלחמה עם 400 איש, אז הוא מפחד. רבי פנחס בשם רב ראובן אומר, שני בני אדם יבטיחן הקדוש ברוך ונתיירו. אז רבי פנחס בעצם שואל, הקדוש ברוך הוא יבטיח לך ואנוכי, והנה אנוכי עמך, אז מה יש ליעקב לירא? אבל רבי פנחס ממשיך, הבכיר הנבחר שבעמות, דווקא הוא ירא, דווקא הוא יש לו מלחמה עם עשיו 400 איש, שנאמר כי יעקב בחר לו יה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך, ובסוף מתיירא שנאמר וירא יעקב. למה מתיירא הבכיר שבאומות? ומה הקשר בין הבכיר שבאומות שדווקא הוא זה שצריך לירא, ודווקא הוא זה שבא למלחמה עם עשיו? חורה היינו אומרים שדווקא הבכיר באומות, הכל צריך לעבור לו חלק, ישר, נחמד. אני חושב שהגמרא בברכות נותנת את התשובה. גמרא קשה מאוד. קשה מאוד. אומרת הגמרא בברכות דף ח' עמוד א', הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. דכתיב אהבתי אתכם אמר השם. הוא שאוהב את ישראל מרבה אותם בייסורים. הייסורים נובעים מאהבה. משפט קשה מאוד. תמיד היינו חושבים הפוך. אני שונא מישהו, אני רוצה שהוא יתייסר. אומרת הגמרא, היסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם נובעים מאהבה. אתה מוצא שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולנו נתנן אלה על ידי היסורים: תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. למה אי אפשר לתת מתנה בלי היסורים? עם בלונים, עם סרטים. למה שלושת הדברים הכל כך חשובים האלו, תורה, ארץ ישראל, עולם הבא, חייבים להינתן עם איסורים? הסבר הדברים, אדם יכול לקבל מתנה, אבל היא לא שלו, כי הוא לא השקיע בה, כי הוא לא קנה אותה, כי הוא לא התמודד, כי הוא לא התייסר. כשאדם מתייסר, כשאדם מתמודד, כשאדם יש לו קושי והוא מתגבר עליו, אז זה נהפך להיות חלק ממנו. והכל הולך בקלות, זה לידי, זה לא חלק ממנו. זה מה שכתוב. לכן תורה, כדי שאדם יקנה תורה, תורה תהפך להיות חלק ממנו. כן, קהלת רבה אומר, אף חוכמתי עמדה לי, אמר רב אחא אמר שלמה, תורה שלמדתי באף, שלמדתי כשהתמודדתי, כשהיה לי קשה, נתקיימה בי בזקנותי. מה שהלך לי בקלות, לא עמד לי בזקנותי. מה שהיה לי קשה, הלך, קניתי באף, התמודדתי, דווקא זה נתקיימה בי בזקנותי. אז האיסורים באים בגלל אהבה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקנה את הדברים האלו. נקנה את הקשר עם ארץ ישראל, ולכן ארץ ישראל לא הולך בקלות. נקנה את הקשר עם תורה, ולכן להיות פה בבית המדרש שלושה ספרים ולעמול כל הזמן, לא הולך בקלות. ושאדם יחיה את החיים שלו בעולם הזה, בצורה כזאת שכל מה הוא חושב על עולם הבא, והוא רץ ועושה כל מה מצוות כדי לקנות את עולם הבא, זה לא חיים נורמליים, זה לא חיים קלים. אבל אז הוא קונה את עולם הבא, אז הוא קונה רוחנית. אז הוא נהיה אדם רוחני. ולכן יש לה קושי, יש לה התמודדות, יש לה מאבק, יש תפקיד. יש תפקיד גדול. כי אז זה נהפך להיות חלק ממנו. בא אלי השבוע מישהו למשרד, התקשרתי אליו עכשיו, לפני השיחה, שאלתי אותו אם מותר לי לספר את הסיפור בלי שמו, אמר לי שכן. בא אליי מישהו לחדר, אמר לי שבדודה שלו מתחתנת בארצות הברית, רוצה לדעת מה אני חושב, אם כדאי לנסוע לחתונה. אמרתי לו שאני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לחדד בציבור שלנו, לפעמים אנחנו רוצים גם וגם וגם וגם. ואנחנו לא מחנכים את עצמנו לשלם מחיר כדי לקנות תורה. אמרתי לו, זה שאתה נמצא בישיבה, אז אתה עוד לא נקרא שאתה משלם מחיר. נחמד פה, חברים, כל מיני דברים כאלה. אבל אם אתה מת לנסוע, ואתה עכשיו תחליט שאתה לא נוסע כדי שאתה לא מבטל תורה, עשית לעצמך חינוך לשנים מאוד מאוד גדול. עשית לעצמך בדיוק כמו ששלמה המלך אומר, תורה שלמדתי באף. בחור ילמד פה כל היום. אבל כשהוא עייף, הוא יגיד לעצמו, טוב, עכשיו אני עייף, אני הולך לחדר. והבחור השני, כשהוא עייף, יחכה עוד חצי שעה, ויחנך את עצמו למרות ההתמודדות. הבחור השני קנה את הדברים, הבחור הראשון כשלומד רק כשנוח לו, לא קנה את הדברים. קדוש ברוך הוא מביא פה ערבים, ומביא פה מלחמת תרבות, כדי שאנחנו נתרומם. כדי שיהיה תורה שלמדנו באף. שזה יעבור לנו בירור, שיעשה לנו בירור, נבין בדיוק את הזכות על הארץ, נבין כמה זה חשוב. כן, ברוך, האדם צריך לעזוב את ילדיו, ללכת לצבא, ללכת למילואים, כן. זה לא שוויצריה פה. בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. כדי שנקנה את הערך של מדינת ישראל, של עם ישראל, של ארץ ישראל, של תורת ישראל. אנחנו מחנכים בחור להתמודדות, כי התמודדות בונה. כמובן, צריך לבדוק איזה התמודדות, שיש לו כלים להצליח. לא כל התמודדות. אל תבינו לא לדי ניסיון. כוונה ניסיון שאנחנו לא יכולים להצליח. לא ניסיון שאנחנו יכולים להצליח. יש דבר מדהים. יעקב אבינו ישן בבית אל, זוכה להבטחות על הארץ, לגילוי השם, זוכה לנבואה, זוכה לחלומות. הוא קם ואומר, יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה פשט? הוא מסתער על זה שהוא ישן במקום בית המקדש, הוא ביזה את בית המקדש. רואים שהקדוש ברוך הוא הבין שזה שוגג, שהוא לא ידע, הקדוש ברוך הוא בכלל לא כועס עליו, נותן לו נבואה, נותן לו חלום, נותן לו הכל, אז מה הוא אומר, אנוכי לא ידעתי, מה הוא נרעש? מה נורא המקום הזה, ממה הוא נרעש? אומר הזוהר, אתם יודעים ממה הוא נרעש? אתם יודעים מה הוא מוטרד אחרי שהוא מקבל גילוי אלוקי? אומר הזוהר במקום, אני לא רואה לזה. אני קיבלתי משהו שהוא לא לפי המדרגה שלי. קיבלתי משהו בגלל המקום, לא בגללי. בגלל שזה בית אלוקי, לכן קיבלתי נבואה. אבל זה לא מגיע לי! לא קניתי את זה! אז אם לא קניתי את זה, זה לא יישאר. אז מה נורא? זה מה שמטריד אותו, שהוא מקבל מתנה בלי קניין. וזה גם הפשט למה הוא ירא פה בפרשה שלנו, בפגישה עם עשיו. קדוש ברוך הוא אמר בני אנוכי עמך, אבל זה בתנאי שאתה ראוי, בתנאי שאתה קונה, בתנאי שאתה נאבק, בתנאי שאתה מתמודד. ואברהם אומר, לא עשיתי מספיק, לכן הוא ירא. והדרישה ממנו גדולה כי הוא בחיר האבות. לא נורמלי מה שכתוב פה. זה מה שמטריד אותו. קיבלתי גילוי שאני לא מגיע. סיפור ידוע על הגרא. שלילה שלם הוא ישב במשמר והוא התמודד עם איזשהו רמב״ם קשה. בא אליהו נביא, רצה לתרס לו, הוא אמר, לא רוצה. לא רוצה גילוי אליהו, אני רוצה לגלות את זה לבד. קבל ממך את התירוץ, אני לא אקנה אותו. אני אעמור על זה, אני אקנה אותו. אומר בעל הטורים, דבר מדהים. אני קורא את בעל הטורים, התלבטתי אם להביא אותו בשיחה, כי בעל הטורים הזה יכול לגרום למישהו שירצה לנסוע לחול, ולא זו הכוונה. אין פה פרסומת לנסוע לחול. אבל כשנבין את בעל הטורים עמוק, נבין למה לכאורה, למרות מה שכתוב פה, זה פרסומת לנסוע לחול, בעצם זה אומר הפוך. אומר בעל הטורים, אברהם נקרא עבדי, דכתיב זכור לעבדיך, והכוונה לאברהם. יעקב נקרא עבדי, יעקב עבדי. יצחק לא נקרא עבדי. יצחק קרב על המזבח. יצחק לא יצא לחול. יצחק במדרגה מאוד גבוהה. אבל אין לו את התואר של עבדי בתורה. לאברהם יש, ליעקב יש. למה? אומר בעל הטורים, לפי שאברהם ויעקב קיימו המצוות בין בארץ, בין בחוץ לארץ. הבגלל שהם נסעו לחול הייתה להם התמודדות קשה. עם לבן גרתי ותייג מצוות שמרתי, והם הצליחו בהתמודדות, לכן הם נקראים עבדי. יצחק לא נסע לחול. בגלל המדרגה שלו. אבל הוא לא נסע לחול. לכן הוא לא נקרא עבדי. אנחנו יש לנו התמודדויות גם בארץ, לא צריכים לנסוע לחול כדי להתמודד. אז אין פה פרסומת לנסוע לחול. אבל יש פה הבנה שכשאתה מתמודד ומצליח, אתה נקרא עבד השם. כשאתה לא מתמודד, אתה לא נקרא עבד השם. כל בחור עובר התמודדויות. לפעמים זה חיבוטי נפש. מה הזהות שלי? מי אני? איך אני בונה את עצמי? כמה להשקיע? וחייב לעבור את התהליך הזה של ההתמודדות. זה חלק מהבניין. מדינת ישראל חייבת לעבור את התהליך הזה של הבירור. זה חלק מלהיות אור לגויים או ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם זה היה ניתן כמו השאלה על מגש של כסף, בלי קשיים, בלי שום דבר, זה לא היה נהפך להיות חלק ממנה. אהבה לארץ, הקשר לארץ. אומר השפת אמת, איתה בשם הבעל שם טוב, כי צריך אדם לבקש שיהיה מקודם מצידו התעוררות. כי אם חס ושלום ההפך, אם הוא מקבל משהו בלי התעוררות, כמו שאברהם קיבל את הגילוי בבית אל בלי התעוררות, מתוך שינה, יש בו בחינת הדין. לכן כתוב אצל יעקב עם אישה בעירה, שעל ידי שראה שהיה לו התעוררות משמיים יותר מכפי ההכנה שלו, לכן יראה שלא יהיה דבר של קיימה, כי זה לא בא לידי התעוררות שלו. אז למרות שהשם מבטיח לו בבית אל, ואנוכי יהיה עמך, אבל זה לא הגיע לידי התעוררות. אז אם הוא לא קונה את זה, זה יכול להתבטל, לכן עדיין הוא מפחד. אני חושב שהדברים האלה הם יסוד בהבנה של עבודת השם שלה. יסוד בהבנה מה עובר על מדינת ישראל, גם מבחינת תרבותית, גם מבחינת כל המאבקים שלה והקשיים שלה, וגם כלפי כל אדם ואדם. ומפה אני מבקש להגיע לעקרות של האימהות, ובזה לסיים. תנו רבנן, שבע עקרות הן. שרה רבקה רחל לאה אשתו של מנוח חנה בציון, גם ציון היא עקרה. רוני עקרה לא ילדה, אומר המדרש הגדול. תנו רבנן, שאלו את הזקנים מפני מה אמהות עקורות הם. אתם שומעים? הנה השאלה שלנו. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה? שתי תשובות. תשובה אחת ידועה, שהקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של צדיקים, שנאמר יערה בנת שיחי, וערבה להשם מנחת יהודה בירושלים. שאדם אין לו, כשהוא נמצא בודד, לבד, הוא לא יכול להישען על כלום. אין לו כלום, הוא לבד. והוא רוצה משהו, אז התפילה היא הרבה יותר מהלב, והתפילה גורמת לו להתרומם. אז רצה, מתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים, זה לא איזה סדיזם של הקדוש ברוך הוא, הוא צריך את התפילה. אבל בשביל זה הוא עשה אותם עקרות. אלא הוא רצה שהם יתרוממו על ידי העקרות. הקושי מביא לבנייה. אתה לבד, קשה לך. אתה מבין, הכל רק ממנו יתברך. פתאום אתה מתרומם. פתאום אתה עולה מדרגה. פתאום אתה מגיע לזה. יש נציב נפלא. ממש נפלא. כתוב על בת פרעה, ותשלח את עמתה ותיקחנה. ויש מדרשים שונים, שלחה את היד שלה, נהייתה ארוכה, לקחה את תינוק מן היאור ונהיה, לקחה את משה רבנו, ביתו של פרו. הנציב אומר, זה לא מסתדר עם הלשון, אני צריך לכתוב ותשלח את זרועתה, את הזרוע שלה, לא את המטה. לכן הוא מסביר, אדם מה היא עשתה? היא רצתה להיות היא, לא הבת של פרו. היא רצתה להיות עצמה, אבל הייתה מוקפת עם, עם השפחה של פרו. אז היא כל הזמן הייתה בת של פרו, בת של פרו, היא לא יכולה לקחת, אבא שלה גזר. אז היא שלחה את עמתה, היא אמרה לשפחה שלה, תשמעי, לכי לסופרמרקט, תקני לי משהו, תחזיר עוד חצי שעה. פתאום היא נהייתה לבד. בלי שום דבר. נהייתה לבד, היא מתרוממת. מתוך הקושי, מתוך הבדידות. היא נהיית היא. היא נהיית היא! היא לוקחת את משה רבי. נציב נפלא. היה לנו אחד הבוגרים של הישיבה, אביחי פלד. אני ביקשתי ממנו לבוא פה בחנוכה כדי שהציבור יוכל לפגוש אותו. אני זוכר שפעם הבאתי אותו אליה הביתה. הבאתי תלמידים לבית חם והפגשתי אותו אליהם, כמו שאנחנו נעשה בחנוכה בעזרת השם כשהוא יבוא. חבר'ה ישאלו אותו שאלות על השבי. ושאלתי אותו מה הדבר הגדול ביותר שלמדת על החיים מהשם. מה נשאר לך לשנים? בטח כאב, צלקת, אבל מה ברוחניות, מה נשאר? הזכרתי לו עכשיו את השיחה הזאת כשהתקשרתי להזמין אותו לחנוכה. אמר לי אביחי פלד דבר נפלא. בחיים לא חשבתי שיש לי כוחות נפש כאלה. היית מספר לי לפני השבי מה אני צריך להתמודד, הייתי אומר לך בחיים לא. לא מסוגל. פתאום הייתי לבד, מכלום. פתאום הקושי הצמיח לי כוחות כאלו שלא ידעתי שהם קיימים בי בכלל. הוא הוציא אותם אל הפועל. פתאום עמדתי בחקירות, עמדתי בצינוק, עמדתי בתנאים שבחיים לא חשבתי שאני אעמוד בהם. זה הנציב. ואת פרעה לבד. קושי. בדידות. פתאום יש לה כוח. זה אולי גם התשובה במדרש. תשובה שנייה למה השרשה את האימהות הקרות. מפני שהן צדיקות וקשרות. כדי שלא יהיו בטוחות בעצמם. ויאמרו, כדאי שינתן לנו בנים. הם היו משייכות את העובדה שמיד נולד בן לצדקות שלהם, למעשים שלהם, לא לקדוש ברוך. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי נמנשים כוחם, כדי שלא יהיו בטוחים על עצמם, אלא יבינו שזה ממני. יש סיפור, בזה אני אסיים. סיפור על רב נחמן מברסלב, ש... אישה כתבה קוויטו, שלחה עם השמש, שיש לה בן חולה מאוד, והיא מבקשת שרב נחמן יתפלל. בברסלב היה ידוע, כששולחים קוויטו לרבה, מוסיפים 30, המטבע הפולני, לא יודע איך הוא היה נקרא, אותו מטבע הפולני, מוסיפים 30. והרבן נותן את זה לצדקה. היא הייתה ענייה מרודה. לא היה לה פני, לא היה לה זהב, זהוב אחד. אז היא שלחה את הקוויטר בלי. רב נחמן מברסלב אמר לה שמש, תחזיר לה, תגיד לה שאם היא רוצה, היא צריכה לתת לה להביא 30. היא הייתה מזוזעת כולה. מה הבן שלי כל כך חולה, וזה מה שמעניין את הרבן עכשיו, 30? 30 דינרים. הלכה לברסלב, עברה מדלת לדלת, כבר היה מאוחר בלילה, כמעט העירה אנשים, אספה את הכסף. הגיעה ל-28. נכנסה בלי תור לרבה, אמרה, הנה, אתה ביקשת, הבאתי. הרבה סופר, אומר לה, יש פה רק 28, עד שלא יהיה 30, אני לא מתפלל. מסתכלת על הרבי, אומרת לו, אתה יודע מה, לא צריך אותך, אני אתפלל ישירות אליו. אומר הרבי, זה מה שרציתי, אני בכלל לא צריך את השלושים, אבל רציתי שתביני את הכוח שתמון בך. את לא צריכה רבי, את לא צריכה דברים מסביב, את יכולה לעשות. המפרשים אומרים שזה הוויכוח בין רחל ליעקב. רחל אומרת לו, הב לי בנים, אם לא אנוכי מתה. מה זה הב לי בנים? מה, הוא יכול, הוא רופא? אלא כי התפלל אתה. עונה ליעקב אבינו, התחת אלוקים אני, אני יש לי קשרים יותר טוב ממך, תתפללי את, תבין את הכוח שיש בך. לפעמים אנחנו מזלזלים חבר'ה בכוחות שלנו. אנחנו דומים לאותה אישה שצריך רבי וצריך פה וצריך שם, כן, היא צריכה את עמתה, אנחנו לא מספיק, כן, תזכרו את המשפט של אביך יפד, הייתי לבד, הייתי בקושי, פתאום הבנתי איזה כוחות עצומים יש לי. יש לכל אחד מאיתנו כוחות עצומים, רק שאין לנו קושי, לפעמים אנחנו לא מצליחים להוציא אותם, להתמודד איתם, לצמוח איתם. לא לפחד מההתמודדות, לא לפחד מקושי, לא לפחד מבדידות, להבין שהקדוש ברוך הוא שולח את כל זה כדי להתרדות, כדי להוציא כוחות מאיתנו, כמו שהאימהות, כן? יש דעה שלישית במדרש, הדעה השלישית אומרת, מפני שהן היו, אבות שלהם היו עובדי עבודה זרה, וכשהן קטנות מוסרים עצמם לכומרים. אמר הקדוש ברוך, אם אני נותן להם בנים, יד אבותיהם יהיו משתבחים בעבודה זרה שלהם, ויאמרו בוודאי הם שזכו לבנים בגלל העבודה זרה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, יתייגו בכל כוחן, ואחר כך אני נותן להם בנים, וידעו שזה מאיתו יתברך. אנחנו צריכים את הכוחות הנפש, להבין שכל מה שקורה בעולם קורה מאותו יתברך. במאבק עם שרו של עשיו קורה מאיתו יתברך. ויש צליעה, ויש צליעה בעם ישראל. לא אפתח את זה עכשיו בגלל הזמן, תחש לדברים בסעודה שלישית. אבל עד מתי? עד הזריחה של השמש. אנחנו נמצא את הכוחות שלנו, נרומם את העם, נביא לגאולה, וברגע שתהיה הגאולה השלמה, נזכה שכבר אין צורך בחשב. כמו שראינו ברב דסלר של שבוע שעבר, כשדיברנו על תפילה, כל ההגבלות שהשם נותן בעולם, זה רק כדי שאתה תתרומם, תלחץ על המעלית, תגיע לקומה אחרת. הגעת לקומה השנייה, אתה כבר לא זקוק לקושי. הפוך, עכשיו הקושי כבר יגרום לך שלא תבוא את הקדוש ברוך הוא בשמחה. יהי רצון שהקשיים ירוממו אותנו כעם, כיחיד, ונזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, טוב לבב. נזכה למצב שנביא לגאולה השלמה, ואז יעלמו כל הקשיים כולם.